קידושין דף למד א', מתחילים בעזרת השם, שורה 16 מלמעלה. מספרת הגמרא, שאל בן אלמנה אחת יתום מאביו את רבי אליעזר, אם אבא אומר לי תן לי בבקשה לשתות מים, אשקני מים, ובאותו זמן אמא אומרת לי גם אשקני מים, איזה מהן קודם? אמר לי, אז הוא ישיב לו, כבוד אב וכבוד אם שווים. התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. אבל כשהם נשואים, האישה חייבת בכבוד בעלה. לכן, הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך. ותיתן קודם לאביך לשתות, שגם אתה וגם אמך חייבים בכבוד אביך. בא אותו בן אלמנה ושאל את אותה שאלה לפני רבי יהושע, וגם רבי יהושע אמר לו כך. אז אותו בן אלמנה אמר לו, רבי, אותו דין יהיה גם אם נתגרשה, שאז היא לא חייבת בכבוד אבי, מה הוא? אז רבי יהושע אמר לי, כשהם לא נשואים, אז כבוד האב וכבוד האם שווים. אבל מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה, שאבא שלו נפטר והוא בכה כל כך הרבה עד שהשערות שבריסי עיניו, שבכיסוי עיניו, נשרו מרוב בכי. נמצא אם כן שהשאלה לא נוגעת אליו, אל אותו יתום, אלא רק בא ללמוד את הדין. כיוון שזה לא נוגע אליו למעשה, הוא שאל כאילו השאלה נוגעת אליו למעשה, אז רבי יהושע הוסיף ואמר לו בדרך של שחוק, אתל להן מים בספל אחד, ותקרקר להם כמו שמקרקרים לתרנגולים, תקעקע להם כתרנגולים. אבל ההלכה היא, במקרה שבו ההורים הם לא נשואים, הבן מחויב בכבוד שני ההורים בשווה, והוא לא צריך להקדים כבוד אחד מהם יותר. דרש אולה הגדול, אולה רבה, בזמן שהוא היה בפתח בית הנשיא, הפיתחה דווי נשיאה. מה הדכתיב? הפסוק אומר, יודוך השם כל מלכי ארץ, מתי הם יודו לך? כי שמעו אמרי פיך. מאמר פיך בלשון יחיד לא נאמר, אלא אמרי פיך, כשהם שמעו כמה מאמרים. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, זה הדיבור הראשון, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הדיבור השני, אמרו אומות העולם, כששמרו את זה, שהשם לכבוד עצמו הוא דורש. אבל כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא, כבד את אביך ואת אמך, אז הבינו כל מלכי הארץ, שכל שכן שצריך אדם לכבד את השם, שגם הוא שותף ביצירה שלו כמו אביו ואמו, וכל חייו מסורים בידי הקדוש ברוך הוא. לכן חזרו והודו למאמרות הראשונות, שכשהם שמעו אמרי פיך את סוף דבריו של הקדוש ברוך הוא, אז ידוך מלכי ארץ גם לתחילת דבריו. רבא אמר שזה נלמד מאחה מהפסוק שנאמר, ראש דברך אמת, וכי רק ראש דברך ולא סוף דברך אמת, אלא היו חייבים לומר שראש דברך אמת, כי היו כאלה שריננו על תחילת דבריו שהוא דורש לכבוד עצמו, ורק מסוף דברך, שהקדוש ברוך הוא ציווה על כיבוד אב והם, היה ניכר לאומות העולם שגם ראש דברך האמת, תחילת דבריו, שיש לכבד את השם ולא לעבוד עבודה זרה, כי גם הוא שותף באדם. באו מיני מרב אולה, עד היכן מגיע חיוב כיבוד אב והם? אמר להם, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו. פעם אחת, ביקשו חכמים לקנות ממנו סחורה, פרקמטיה, ב-60 ריבו שכר. הוא היה יכול להרוויח 600 אלף דינרי זהב. והיה המפתח של הכספת, מפתח התיבה שבה הייתה נתונה הסחורה, מונח תחת מרשותיו של אביו, תחת הקרית, שמתחת ראשו של אביו. ואביו היה ישן, ואם היה לוקח את המפתח, הוא היה מתעורר. ודמה בן נתינה לא רצה לצייר את אביו, לא ציירו, והיה מוכן להפסיד את כל הסחורה הזאת בשביל כיבוד אב ואם. וכן זה אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, שאלו את רבי אליעזר, עד איכן מגיע חיוב כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו, ראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בן נתינה שמו, פעם אחת ביקשו לקנות ממנו חכמים אבנים לאפוד, שזה אחד מבגדי הכהונה, ששמים על הכתף של האפוד, שמים שני יהלומים, שני אבנים טובות, רצו לקנות את זה ממנו ב-60 ריבו שכר, ורב כהנא מתנה, ב-80 ריבו דינרי זהב שכר, והמפתח של התיבה שבה מונחות האבנים מונח תחת מרשותיו של אביו, ודמה בן נתינה לא רצה לצייר את אביו, לא ציירו להעיר אותו משנתו, שנה אחרת, שנה הבאה, נתן הקדוש ברוך הוא לדמה בן נתינה שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל, יצאו לקנות ממנו את הפרה, אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש ממכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא שלמעשה אין אני מבקש מכם אלא את אותו סכום ממון שהפסדתי בשנה שעברה בשביל כבוד אבא. אמר רבי חנינה, לומדים מכאן את גודל השכר שיש ליהודי שמכבד את אביו, ומה מי שאינו מצווה, אינו מצווה על כיבוד אב ואם, ועושה את המצווה הזאת, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לו שכרו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את השכר בעולם הזה אמנם, אז יהודי שמכבד את אביו ואת אמו, שהוא מצווה על זה ועושה, מעלתו גדולה יותר, על אחת כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכר גדול. רבי חנינה שאומר שמי שמצווה ועושה גדול יותר, הולך לשיטתו, דאמר רב חנינה, גדול שכרו של המצווה על המצווה ועושה אותה, יותר ממי שאינו מצווה על המצווה ועושה אותה. אמר רב יוסף שהיה מה שנקרא סגי נאור, היה רואה טוב, דיינו בלשון הפוכה. מרי שאבה אמינה, בתחלה הייתי אומר שאם אחד יבוא, מן דאבה אמר לי, הוא היה אומר לי על החקר רבי יהודה דאמר, שאדם שהוא סומף, שאינו רואה, פטור מן המצוות, אבידנה יום התו על רבנן, הייתי עושה סעודה גדולה לתלמידים, דאלו מפקידנה והאבידנה, שאף על פי שהוא סומה והוא פטור מהמצוות, הוא מקיים, והמעלה שלו גדולה יותר. השתה כעת, לשמעית עליה דאמר רבי חנינה, ששמעתי את דבריו של רבי חנינה, שגדול שכרו של המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אני אומר כעת להפך עד רבה, אם יבוא מאן דהודה אמר לי, דאין הלכה כרבי יהודה, שסובר שסומה פטור, אלא ההלכה היא שהסומה חייב בכל המצוות, אז אבידנה יום התו ולרבנן, אז אני אעשה יום טוב גדול לכל התלמידים, שאני מצווה במצוות ואני מקיים אותם, שאז המעלה הרבה יותר גדולה. מעשה נוסף, שלומדים מהנהגתו של דמה בן נתינה, עד איכן צריך לכבד את אביו ואת אמו. כעת הרב דימי אמר, פעם אחת היה דמה בן נתינה לבוש סרקון של זהב, בגד משי מרוקם בחוטי זהב, והיה יושב בן גדולי רומי, ובאותו זמן באת אמו שהייתה מטורפת בדעתה, וקראתו ממנו, קראה לו את הבגד מול כולם, ונתנה לו סתירה על ראשו, תפכה לו על ראשו וירקה לו בפניו, והוא לא השיב לה, לא ביש אותה, לא החלימה. הדרך איך אדם מתנהג עם אביו או עם אמו, האם זה כבוד או ביזיון, זה לא בדווקא מה הוא עושה, זה יותר איך הוא עושה. תנא אבי מברי דרבי אבהו, יש בן שמאכיל לאביו עוף מאוד משובח שנקרא פסיוני, ותורדו מן העולם, הוא נענש. ויש בן שהפוך, מתחינו ברחיים, מעביד את אביו בעבודה קשה של תחינת קמח ברחיים, ומביאו לחיי העולם הבא. תוספות מביאים על איזה מקרה זה מדובר. מעשה באדם אחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני, עוף משובח. פעם אחת אמר לו אביו, מאין לך כל אלה? אז הוא זלזל בו, אמר לו, סבא, מה אכפת לך? תתחון ותאכל, כמו כלבים שכך אוכלים. כאילו הוא אמר לו בזלזול כזה. ובזה הוא הראה לו שקשה עליו. אז הוא, אף על פי שמביא לאביו מאכלים משובחים, הוא לא יוצא ידי חובת כיבודיו. מצד שני, שוב מעשה באחד שהיה תוכן ברחיים, והיה לו אב זקן, והגיע ציווי שצריך ללכת למצוות המלך, לעשות עבודת המלך. אמר הבן לאביו, אם אתה תתכון ברחיים, לא תצטרך ללכת לעבודת המלך, שהיא עבודה הרבה יותר בזויה וקשה, אני אתן לך, אני אתן לך לתכון ברחיים, כדי שלא תצטרך ללכת לעבודת המלך, ואני אלך במקומך. ובעצם הוא גרם לאביו לעבוד על ידי תחינה של קמח ואבני הריחיים, כדי למנע ממנו את הביזיון בללכת לעבוד את עבודת המלך ואת הטרחה במקום הזה, והוא הלך במקום אביו לעבודת המלך. אמר רבי אבאו, מי שמכבד את אביו כגון אבי מברי, כמו שבני אבי מכבד אותי, קיים מצוות כיבוד. איך הוא היה מכבד? היו לו 5 בנים שקיבלו הסמכה לרבנות, שיכלו לפסוק שאלות. 5 בני סמיכי הוולי לאבי מי בחיי אביו. היו לו 5 בנים מוסמכים להוראה בחייו. ולמרות זאת, כי אבהתי רבי אבאו, קרי אבאווה, כשאביו רבי אבאו היה מגיע דופק בדלת, לא היה נותן לאף אחד מהבנים שלו, למרות שהם היו גדולים, לגשת אל הדלת לפתוח. אלא הוא בעצמו רעית ואזיל, רץ והולך, ופתח לי בשביל כבודו. ובכל הדרך, כדי שאביו ידע שהוא בדרך אליו, היה אומר, אין, כן, אני הולך, אני מגיע, אני פותח, עד מתי הטעם, עד שהוא הגיע לשם ופתח את הדלת. יום אחד, פעם אחת אמרתי לו, אמרי לי, הוא אמר לי, הרבי אבא הוא אמר לבנו, אשכי אין מאיה, תן לי לשתות מים. הלך אבי מי לעשות את זה. הדהייתי לי, נמנם. עד שהוא הביא את המים, התנמנמתי. רבי אבי מי, רבי אבא הוא התנמנם. הלך אבי מי, גחין קאי עלי, התכופף ועמד ככה לידו, עד התאר, עד שאביו התעורר, וככה הוא היה עומד כפוף. הסתי אמילתה, הוא זכה לסייעתא דשמיא, ודרש אבי מי דרש דרשה על המזמור, מזמור לאסף בתהילים, שעד אותו זמן הוא לא הבין את המזמור, וכעת הוא הצליח להבין את המזמור. זאת אומרת שעל אף שהוא היה עסוק במצוות כיבוד אב, הוא לא התבטל מלימוד תורה, ככה נראה. מביא כאן תוספות, דבר נפלא מאוד. יש מפרשים שמקרא זה לבד דרש, מקרא זה לבד דרש, מזמור לאסף, הוא דרש למה כתוב מזמור. לכאורה, מדובר במזמור הזה על חורבן בית המקדש, דברים קשים מאוד, באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך וכולי, דברים קשים מאוד. למה זה מזמור? קינה לאסף מבא אליה. היה צריך לומר קינה, זה קינות. ואז הוא דרש, למה אסף אמר שירה? כי חורבן בית המקדש, יש בזה נקודה מאוד מאוד מחזקת ומשמחת. אסף אמר שירה על שחילה הקדוש ברוך הוא את כל חמתו על העצים ועל האבנים שבביתו. ומתוך כך הותיר פליטה מישראל, שלמלא כן, אם לא זה, לא נשתייר, הוא מביא את זה בלשון הפוכה, משונאי ישראל שריד ופליט. זה פירוש אחד. עוד פירוש מביא תוספות. למה זה מזמור לאסף? כי אסף היה מבני קורח. ולמה הוא אמר מזמור על חורבן בית המקדש? כי שם כתוב, טבעו בארץ שעריה, ששערים שקעו בתוך האדמה. משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ונפל הקד שלה לתוך הבאר. איך היא תוציא את זה משם? הייתה מצטערת ובוכה, לא היה לה קד אחר, איך יהיה לה עכשיו מים? עד שבאת שפחת המלך לשאוב, ובידה כלי של זהב, ונפל אותו כלי שם, התחילה הראשונה לשורר. מה יש לך לשיר? אמרה, עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם קדי, שהוא של חרס, מן הבאר, שאינו נחשב אותו קד. ועכשיו מי שיוציא אותו של זהב, יוציא את הקד שלי אמו. כך בני קורח, שהיו בלויים, הרי עדת קורח, קורח ועדתו, האדמה פתחה את פיה ובלעה אותם, הם היו בלויים. כשראו שטיבעו בארץ שעריה, שערי בית המקדש, גם כן נבלעו בארץ, אמרו שירה. אמרו, מי שיוציא השערים של בית המקדש, יוציא גם אותנו, גם את קורח ועדתו, גם להם יהיה תקנה בזמן בית המקדש השלישי. לכך אמר אסף מזמור, שאסף הוא ממשפחת קורח. אמר לי רבי יעקב בר אבוה, הוא שאל את אביי, כגון ענה, כגון אני שאני אוהב ואני אהוב על אבי ואימי, והם מכבדים אותי. ולכן, דעת דעתינה מבעיריו, כשאני חוזר מבית המדרש, אבא עמד לי לקסה, מגיש לי כוס יין, ואמא מזגלי, אמא מוזגת לי את זה במים, כי אז היין היה מאוד מרוכז, היו צריכים למזוג את זה עם מים. איך יעביד? מה אני אעשה? מותר לי לתת לאבא ולאמא לכבד אותי? אמר לי אביי, מאמך קבל. מאמא שלך תקבל, כי זה רצונה וזה כבודה. אבל מאבוך לא תקבל. אל תסכים שאביך ייתן לך יין. דכיוון דבר תורה הוא, כיוון שהוא תמיד חכם, חוששים שאם תקבל ממנו שהוא ישמש אותך, חלשה דעתי, יהיה לו חלישות הדעת והוא יצטער. רבי טרפון מספר את הגמרא, הווה ליהי אימא, הייתה לו אימא, דכל אימת דאב הבאיה למסק לפוריה, כל פעם כשהייתה רוצה לעלות על מיטתה, גחין וסליק לה, היה מתכופף והיא הייתה עולה לו על הגב. היה כמו מדרגה כזאת כדי שהיא תוכל לעלות על המיטה על גבו. וכל אימת דאב את נחית, כל פעם כשרצתה לרדת מהמיטה, נחית תלווה, הוא היה מתכופף והיא הייתה יורדת על גבו. אז רבי טרפון הגיע, הטה וכמשתבח במדרש, המתפאר בבית המדרש על גודל הכבוד שהוא עושה לאמו. יש עוד מעשה שתוספות מביא מהירושלמי. פעם אחת, אמו של רבי טרפון נאבד לה איזה נעל, והלכה לחפש את זה, ורבי טרפון שם את ידו תחת רגליה על הקרקע, שתדרוך על היד שלו ולא תתענף רגליה. אז הוא בא להשתבח על מעלת כיבוד אב האם שהוא מכבד. אמרו לי, אז חבריו החכמים אמרו לו, עדיין לא הגעת לחצי ממצוות כיבוד אב והם. כלום זרקה הרנקי בפניך לים, וכי יצא פעם שזרקה ארנק עם כסף מולך לתוך הים ולא החלמת אותה מפני כבודה? מבארים בספרים הקדושים שהסיבה שהם רצו לומר שהוא לא הגיע עדיין לחצי כיבוד אב והם, כי כשאדם מקיים את המצוות והוא משלים את נשמתו, אז הגיע זמנו לעזוב את העולם, כי הוא כבר עשה את כל התפקיד בעולם הזה. הם באו לרמז לו, עדיין לא סיימת את התפקיד, עוד יש לך עוד מצוות לקיים, ועל ידי זה העריכו את ימיו ושנותיו. רב יוסף, כי אבא שמע כל פסיעות רגליה של אמו, קראה דימי, אמר, אני אקום לפני השכינה שבאה לכאן, אקום מקמי שכינה דעתיה. אמר רבי יוחנן, כל כך זה קשה לקיים את מצוות כיבוד אב והם, כראוי, עד כדי שאשרי מי שמשמרנו יתום מלידתו, שלא ראה מעולם את הוריו, שלא חמאן. רבי יוחנן עצמו, כאשר היה עובר במאי אמו, כי עברתו אמו, מת אביו. וכשילדתו אמו, מתה אמו. באמת לא ראה את ההורים שלו. וכן גם היה עם אביי. אף על פי שהם היו עם ילדות כל כך קשה, עד הרבה, הם התחזקו וזכו להיות גדולי ישראל. שואלת הגמרא, אמו של אביי, הוא לא ראה אותה? הייני, והרי בהרבה מקומות אמר אביי, אמרה לי אם. עונה הגמרא, זה לא הייתה אמו שהולידה אותו, אלא האימי רבינתי אביי, היא הייתה זו שגידלה אותו, אמו האומנת. מספרת הגמרא על רב אסי, שהייתה לו אמא זקנה. הווה לי, היא אמא זקנה. אמרה לי, אמרה לו, בעינה תכשיטים, שהיא רוצה שהוא יקנה לתכשיטים. נתן לה, עבד לה. אמרה לו, בעינה גברה, היא רוצה להתחתן. כנראה הייתה אלמנה. אמר לה, נחפש לך, נעיין לך. אז היא אמרה לו, לא, בעינה גברה, דשפיר כבתך, היא רוצה בעל שהוא טוב כמו הבן שלה. זאת אומרת, היא רוצה להתחתן, אישה זקנה עם אדם צעיר. אז רב אסי הבין מתוך מה שהיא אמרה שנטרפה דעתה, והוא סבר שבמצב כזה הוא לא יכול לכבד אותה כמו שצריך. לכן הוא עזב אותה, שווקה, כנראה שהיו שם אנשים אחרים שיכלו לכבד אותה, והזל הלך לארץ ישראל, לארד ישראל. אז רב אסי שמע, דקאז לה בתרי, שהיא הולכת אחריו לארץ ישראל. היא בדרך לבוא אליו. עתה לקמד רבי יוחנן, הוא הגיע לפני רבי יוחנן, אמר לי, הוא שאל אותו, מהו לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ? אמר לי, אז רבי יוחנן אמר, לא אסור? אז הוא שאל אותו, האם מותר לי לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי לקבל את פני אמו, לקראת אמא מהו? אז רבי יוחנן אמר לי, איני יודע, לא יודע. אז רב אס יצא והמתין קצת, אטרח פורטה, ואז הוא שוב חזר. הדרת, הוא שוב חזר לשאול את רבי יוחנן. אמר לרבי יוחנן, אסי, אני רואה שנתרצית לצאת, אני רואה שאתה רוצה שוב לחזור לחוץ לארץ. המקום יחזירך למקומך לשלום. עכשיו רב אסי היה סבור, אולי רבי יוחנן הקפיד עליו, עתה לקמד רבי אלעזר, הלך לשאול את רבי אלעזר, אמר לי, הוא שאל אותו, חס ושלום, דילמה מרתח רתח, חס ושלום, אולי רבי יוחנן כועס עליי, שהוא אומר לי, רבי יוחנן אומר לי שהוא לא יודע אם מותר לי לצאת, ובכל זאת החלטתי לצאת, שאני מתעקש לשאול, ואני כן מתעקש לצאת למרות שהוא לא התיר לי, אז רבי אלעזר אמר לי, השיב לו, מה אמר לך? תגיד לי בדיוק מה הלשון. אמר לי, אז הוא אמר לו, רבי יוחנן אמר לי, המקום יחזירך לשלום, הוא בירך אותי. אמר לי, אז רבי אלעזר השיב, אני מכיר את רבי יוחנן, הוא ודאי לא כועס עליך, כי ואימית דרתך, אם הוא היה כועס, לא אבא מברך לך, אולי מברך אותך. וזה שהוא בירך אותך, זה אומר שהוא באמת מתיר לך לצאת. רב אסי באמת יצא מארץ ישראל לקראת אמו, הדי אחי והאחיב, תוך כדי כך הוא שמע, לארון הדקעתי, הוא שמע שאימו נפטרה, ומביאים אותה בארון. אז רב אסי אמר, היא עד אי, לא נפקי, אם הוא היה יודע שהיא לא תבוא בחיים לארץ ישראל, אולי היה יוצא מארץ ישראל. תנו רבנן ברייטה, יש מצווה לכבד את אביו ואת אמו, בחייו ובמותו. מכבדו בחייו ומכבדו במותו. בחייו כיצד? אם בני המקום נשמעים לדברי אביו, ומכבדים את אביו כמו שמכבדים אותו, אז במקרה כזה, הנשמע בדבר אביו למקום, אז כשמעכבים אותו באותו מקום, והוא רוצה לצאת, הוא לא יאמר להם, שלחוני לביתי בשביל עצמי, או תזרזו את מה שצריך, מערוני בשביל עצמי, או פתרוני בשביל עצמי. את כל הדברים האלה, שלחוני, מערוני, פתרוני, אומר שעשו את זה בשביל כבוד אבא, בגלל שהוא צריך שאני אבוא. איך הוא מכבדו במותו, כיצד? אם הבן היה אומר דבר שמועה מפיו של אביו, דבר הלכה בשם אביו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא יאמר כך אמר אבא מורי, הוא יוסיף ויאמר, הרי נכפרת משכבו. מה פירוש? מבאר רש"י, עליי תבוא כל רעה ראויה לבוא על נפשו של אביו. והנמילי, הדברים האלה שהאדם צריך לומר דבר כזה, זה דווקא תוך 12 חודש לפטירת אביו. אבל מכאן ואילך, אחר כך, הוא לא צריך לומר את זה, כי אביו כבר קיבל את עונשו הראוי לו בגיהנום, אפילו רשעי ישראל אינם נידונים בגיהנום, אלא רק 12 חודש. אלא הוא אומר, כך אמר אבא מרי, זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. תנו רבנן ברייטה, חכם שדורש דרשה לרבים, שהוא אומר דברים בשם אביו, או בשם רבו, הוא משנה שם אביו ושם רבו. הוא לא אומר את שמם, אלא הוא אומר, כך אמר אבי מורי, כך אמר מורי ורבי, בלי לומר את השם. והתורגמן, זה שמשמיע את דבריו של הדרשן לרבים, הוא אינו משנה לא את שם אביו ולא את שם רבו. בגלל שבשבילו זה לא אביו ולא רבו, זה אביו של החכם, זה רבו של החכם. אז החכם עצמו לא אומר את השם של אביו, הוא אומר אבי מורי. אבל המתורגמן זה לא אביו, אז הוא לא צריך להגיד אבי מורי. מברר את הגמרא, מה פירוש שהמתורגמן לא משנה את שם אביו? אבו אדמן, אילי מה אבו אדמתורגמן, אם נאמר שהחכם מזכיר את אביו של המתורגמן, ודאי שלא נאמר שהמתורגמן יגיד את שם אביו. עתו, תורגמן לאו בר חיובה, וכי המתורגמן המשמיע את הדרשה לרבים לא חייב בכבוד אביו, מה מותר לו להגיד ככה את שמו של אביו? אלא אמר רבה, הכוונה היא, כשהחכם מזכיר את שם אביו של החכם, או שם רבו של החכם, אז המתורגמן, אם זה לא רבו, אז אביו של החכם, הוא אומר את שמו של אביו של החכם. ורבו של החכם, אם הוא לא רבו של המתורגמן, הוא אומר גם את שמו של של רבו של החכם. וכמו שהיה מעשה, כהדמר בר רבשי, כהבדריש בפירקה, כשמר בנו של רבשי היה דורש ברבים, והוא הזכיר דברים בשם אביו רבשי, אולי הוא אומר כך אמר רבשי, אלא הוא אמר כך אמר אבא מרי, כך היה אומר אבי מורי. והמורי, זה שהיה אומר את דבריו ברבים, המתורגמן שלו היה אומר, הכי אמר רבשי, כך אמר רבשי, אולי הוא אומר כך אמר אבי ורבו של החכם, אליה אומר את השם. עד כאן דף למד א'.